נמצא פירוש המשנה הראשונה שבפרק הרביעי, בן זומא אומר, איזה הוא חכם הלומד מכל אדם, שנאמר מכל מלמדה השכלתי, איזה הוא גיבור הכובש את יצרו, שנאמר טוב ערך אפיים מגיבור ומושל ברוחו מלוכד עיר, איזה הוא עשיר השמח בחלקו, שנאמר יגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך. אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא. אז המהר"ל עכשיו בדיוק מסביר את הדבר הזה, את מעלת היגע מעמלו, כן? כי ככה כתוב בפסוק. כתוב בפסוק בתהילים, זהו השיר הסמר בחלקו, שנאמר יגיע כפיך כי תאכל. כלומר, אתה אוכל ממה? ממה שאתה יגע. ועל זה נאמר אשריך וטוב לך, אשריך לעולם הזה וטוב לך לעולם הבא. אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא. אז אנחנו עכשיו בעמודה השמאלית, והוא רוצה להסביר, את המעלה של הנהנה מיגיע כפו, והטעם הוא, כי הנהנה מיגיע כפיו, הוא נבדל מן החומר. כי החומר הוא החסר תמיד, והוא מקבל מן אחר. כמו שהתבהר לך פעמים הרבה מעניין החומר שהוא חסר, ולכך הוא מקבל מן אחר. ומי ששמח בחלקו, ואינו חסר, דבר זה ממדרגת הפשיטות לגמרי מן החומרי. כלומר, מסביר המהר"ל ואומר, שמי שכל הזמן מרגיש חסר, זה סימן שהוא אדם חומרי. למה? כי ממהות החומר להיות חסר. זה מהותו של החומר. חומר פושט צורה, לובש צורה. פושט צורה, לובש צורה. הצורה של החומר היא אף פעם לא סופית. מה זה אומר התנועתיות הזאת שיש בחומר, שכל הזמן הוא צריך לעבור מצורה אחת לצורה אחרת? זה סימן שהוא לא הגיע למדרגתו הסופית. שהרי אם הוא היה מגיע למדרגתו הסופית, הוא היה לובש צורה סופית. אלא בזה שהוא כל הזמן פושט צורה, לובש צורה, הוא מוכיח שהוא מחפש צורה יותר שלמה מצורתו העכשווית. זה סוד עניין החומר. כן. וככל שדבר הוא במדרגה יותר נמוכה מבחינה חומרית, הוא יותר זז מצורה לצורה, ממקום למקום. לעומת זה, דבר רוחני, הוא קונה מדרגה יציבה. למשל, לימוד תורה זה במקום שקוראים לו ישיבה. למה החליטו לקרוא למקום כזה ישיבה? יכלו לקרוא למקום, לשם הזה במקום, בגלל שיושבים. ואם אדם ילמד בעמידה, אז מה, זה לא ישיבה? לא, זה לא מצד זה. הכוונה שאדם שלומד תורה הוא מתיישב בדעתו. הוא לא צריך כל פעם לרוץ אחרי משהו אחר. הוא ימצא בתורה את כל מבוקשו, את כל מזונו הנפשי, רוחני, נשמתי. הוא יכול סוף סוף לנוח. לנוח לא במובן שהוא ישן, אלא במובן שהוא לא צריך לזוז מדבר לדבר. כאן כבר נמצא הכל. לעומת זה החומר הוא בעל תנועה. למשל, ככה אומר שלמה המלך בתחילת קהלת. בתחילת קהלת הכל זז, אומר שלמה המלך. תבדוק, תסתכל טוב, תראה שמתחת השמש הכל זז. כל דבר רץ, הולך ממקום למקום, זה מחפש פה, זה מחפש שם, נכון? כי זה מצב החומר. עכשיו, מה זה אומר שאדם שמח בחלקו? אדם ששמח בחלקו, זה אומר שהוא לא חומרי. שהרי הוא לא מרגיש חסר. לא מרגיש חסר? סימן שהוא לא חומרי. כי אם הוא היה חומרי, אם הוא היה אדם גשמי כזה, אז הוא היה מרגיש חסר. אם כן, אפשר למדוד את מקומו של האדם בעולמו, לפי השמחה שיש לו בחלקו. יותר שמח בחלקו, פחות חומרי. פחות שמח בחלקו, יותר חומרי. הוא מרגיש, הוא כל פעם צריך עוד להשלים עוד משהו, אין לי את זה, לא קניתי את זה, ולהוא יש את זה, ולי אני עדיין את זה, ואיפה עוד אפשר לקנות, ולרקוד, ולזוז, ולטוס, ולנסוע, ולחפש, וזה, אולי ימצא עוד משהו שעוד לא מצאתי. חומרי. לכן, על זה נאמר, שאדם יגיע כפיך, כי תאכל. מה זה אומר? אני אוכל מה שאני משיג מיגיעתי. אבל אולי אתה, אם, אולי אתה יכול יותר? לא. לא מרגיש חסר. מה שאני מצליח להוציא לפועל, זה מספק את הצרכים שלי. אומר המהר"ל, אדם כזה, דבר זה ממדרגת הפשיטות לגמרי מנכון. כוונה שהאדם הזה הוא נקי ממציאות חומרי. אם הוא מסתפק, הוא שמח, הוא נהנה מיגיע כפו, והוא לא מנסה ליהנות מדבר שהוא לא משיג בעצמו, כן? למשל, בוא ניתן דוגמה לאדם שמחפש ליהנות שלא מיגיע כפו. כל אלה שמשחקים. כן? משחקים. פייס, לוטו, טוטו, קוקו, לא משנה מה. מה הם רוצים? להרוויח מיליונים. איך? בלי לעשות כלום. הרבה פעמים שואלים אם זה מותר או אסור על פי ההלכה. זה לא הנושא. גם להלכה יש מה להגיד בזה. אבל זה לא הנושא האמיתית. זה אדם שהוא נבל גם ברשות התורה. כן, למה? כי הוא רוצה ליהנות יותר מיגיע כפו. הוא רוצה להרוויח מיליונים בלי לתרום ליישובו של עולם. כלום. יושב על הכיסא, מחכה לראות את המספר שיצא. 90% מן האנשים שהרוויחו כסף בצורה כזאת, הפסידו אותו כולו. זה מחקר האחרון שיצא. 90%. ו10% צרות. מצב לא טוב. 90% הפסידו, 10% צרות. מה קרה? זה מה שקרה. שהאדם הזה הוא חומרי מאוד, הוא גשמי מאוד, הוא מצפה ליהנות מן העולם בלי לתרום לבניינו. קוראים לזה טפיל, בלשון פשוטה. מה זה טפיל? טפיל זה מי שחי על חשבון של מישהו אחר. המון אנשים נותנים כסף לקופה הגדולה הזאת, בא מישהו, גורף את הכל, מה עשית? עשיתי XY. אם כן, זה לא מוסרי בעליל. זה לא משנה עכשיו שאתה תוכיח שמה פתאום, אבל זה לא, זה בסדר, לא, מה פתאום, כולם הסכימו. זה לא הנושא. ולכן התוצאה היא עגומה. זה היה צפוי מראש. כן? חז"ל כבר דיברו על הדבר הזה, מסכת ראש השנה, משחק בקובייה, פסול לעדות. פסול לעדות, מה הוא עשה? מה הוא עשה? על מה הוא פסול לעדות? אז יש כמה דעות למה הוא פסול לעדות. אחד מן הדעות, לא עוסק ביישובו של עולם. הוא אדם, זה אדם לא בריא, האדם הזה. הוא לא עוסק ביישובו של עולם. הוא לא שמח בחלקו. אחד עבד, הרוויח 10 שקל, אוכל 10 שקל. אבל אחד מרוויח 10 שקל, רוצה לאכול 100 שקל. איך יכול להיות דבר כזה? יש כמה שיטות. איך להרוויח 10 שקל ולאכול 100 שקל. שיטה ראשונה, לגנוב. שיטה שנייה, לקחת הלוואה, שאתה לא יכול להחזיר. שיטה שלישית, מזל. זה השיטה השלישית. וכל זה פסול, כמובן. כן?
אז לא ישר בשביל בן אדם שיעבוד עבודה, שהוא מרוויח הרבה כסף בצורה קלה יחסית לכלל?
מיגיעו? לא, אין בעיה עם זה. אם זה מיגיעו שלך. למשל, אדם הוא פרופסור גדול לרפואה. אתה צריך ללכת אצלו לביקור, 700 שקל. כן, אבל בדקה הוא נותן לך חוות דעת שתציל את חייך. אבל בשביל זה הוא עמל 30 שנה כבר הוא עמל, חקר. אז זה בסדר, אין שום חיזרון לזה. הוא יגיע כפו. זה לא המצב שאני תיארתי קודם. כלום, לא עשיתי כלום. שום דבר. סתם, עשיתי איקס. לא חישבתי, לא ידעתי בכלל מה אני שם. שום חוכמה, שום דבר, שום עניין, שום תרומה. אם אתה הולך לבעל מקצוע, והמקצוע שלו הוא מקצוע מאוד יקר, ואתה משלם הרבה כסף לבעל מקצוע, שיש לו מקצוע יקר, זה לגיטימי. הוא תרח הרבה מאוד בשביל זה. מה אתה חושב? הוא לא תרח בשביל זה. הוא למד, והוא התנסה, ושנים הוא היה סטודנט, ואחר כך הוא עבד שנים בבית חולים, והוא נחשף לכל מיני דברים. בסדר, זה בסדר, עכשיו שאתה מתייעץ בו והוא מרוויח, זה מי יגיע כפו, אין לי בעיה עם זה. כן.
אבל לדוגמה, בשביל הבחירות יש עבודה של יום אחד, ואנשים מרוויחים המון כסף, אין בזה עבודה קשה ואין בזה עמל.
יגיע כפו זה לא שווה עבודה קשה, זה שווה שהשתדלת, ואתה עשית מעשה, יש בו תרומה. אתה ישבת בקלפי יום אחד שלם, במקום זה יכולת לעשות פיקניק. כולם הולכים לטייל ביום הבחירות. אמרת, לא, אני מוותר. אני תלמיד ישיבה, אני חייב פרנסה, אני מוותר על כל ההנאות האלה, אני יושב כאן, אולי אני צריך לריב עם מישהו, אולי אני צריך לבדוק שאף אחד לא מזייף, ואני אתרום ש... יגיע לשלטון האדם הנכון. מה, זה לא תרומה? זה לא אותו דבר. זה תמורה לתרומה. תמורה ותרומה זה אותן אותיות. יש תמורה לתרומה. אבל אם אדם רוצה ליהנות בלא לתרום, הוא טפיל. בלשון של חכמים זה נקרא, אינו עוסק ביישובו של עולם. כן, בבקשה.
שאלה.
כן.
אדם שהולך ובוא נגיד פעם אחת בשנה אומר עצמו אני ממלא את הלוטו וכל המטרה ומקדיש 80% מהזכייה,
כן,
לישיבות ובתי חולים.
ברור לא טוב.
זה עדיין לא טוב?
ברור לא טוב. מה זה קשור? וכי המטרה מקדשת את האמצעים. זה לא קשור. אם אדם יבוא ויגיד אני שודד בנק אבל אני מבטיח לתרום את כל הכסף, אז מה? זה לא מה שקובע את הערך של הפעולה. מה שקובע את הערך של הפעולה זה מה אתה עוסק, במה אתה עוסק באותה פעולה. מה זה משנה שאחר כך באמת אתה תקדיש 80%, קודם כל 80% ו-20%? ו-20% זה בסדר? ו-10% זה בסדר? ו-5% זה בסדר? ו-10% זה בסדר? מי אמר שזה בסדר? הפעולה כשלעצמה היא לא טובה, ואנחנו באמת רואים את זה. אנחנו רואים שהמון אנשים מתמסרים לזה, וזה גורם כמובן לתוצאות לא טובות. כי כשאתה חי בעולם שבני אדם לא מגויסים בלבנות אותו, אלא בנסות ליהנות ממנו, זה מפתח בכלל גישה לחיים. איזה טיפש זה, לומד כל כך הרבה זמן, עובד שעות נוספות, ואני ככה מרוויח מיליונים. איזה טיפש זה, תראה איזה טיפש. על זה נאמר בפרקי אבות, אהוב את המלאכה. לא תעסוק במלאכה, אתה בכלל צריך לאהוב את זה. אדם שרואה בעל מלאכה, הוא צריך לקום לפניו. הוא צריך לכבד אותו. לא לכבד את מי שמרוויח כסף בלי לעשות כלום. לכבד בעל מלאכה, אהוב את המלאכה. תפתח אהבה, גישה חיובית, יחס של כבוד כלפי אלה שעמלים ובונים את העולם ותורמים לחברה. זה מה שצריך לעשות. ואז פתאום אתה תראה שכל החברה תתפקד בצורה אחרת. יהיו פחות שחיתויות ופחות גניבות ופחות רמאויות. כל זה, כולם מדברים על התופעות השליליות, אבל אולי תחקור מאיפה זה בא. רוצים רווחים קלים. הוא מזלו, שיחק לו, שהרוויח 20 מיליון בלוטו, אני גם יודע איך להרוויח הרבה כסף בלי לתרוח. ואז בכל החברה מקולקלת. זה מחלחל לתוך החברה, וזה גורם לריקבון חברתי נורא והיום. המצב הזה. כל הסיפורים שמסתובבים, זה בא מתוך זה. שאין גישה חיובית למלאכה. שאני רוצה לעשות רווחים קלים. אני רוצה להרוויח הרבה יותר מאשר מה אני יגע. אם אדם יודע שהתמורה לפי היגיעה, אז פתאום כל אחד יתרום, ישתדל, יתמסר, ימלא תפקידו בנאמנות. והוא לא יחפש להרוויח מעבר למה שהוא יגע. אבל אם כל האווירה החברתית היא כזאת, אז כמובן כולם מחפשים את הפטנטים. כולם רבים על הפטנטים, איך להרוויח כסף בלי לעשות כלום. להדפיס את הכרטיס בבוקר ולהדפיס אותו בערב ובאמצע הלך תחפש. את מי שצריך למלא את תפקידו. זה, כל זה מסביר המהר"ל, נובע מהשייכות למדרגה חומרית או לא חומרית. זה מה שצריך לזהות כאן. כששוקים במציאות חומרית, זה מביא את התוצאה הזאת. והיינו, כן, מאיר. מי שאינו יגע, מי שאינו נהנה מיגיע כפו, אז הוא צריך לקבל מן אחר. לא מספיק לו מה שהוא מקבל תמורת היגיע שלו. אז הוא רוצה לקבל עוד מי אחר. אתה מבין? זה מה שאמרתי קודם. כולם הולכים לקנות כרטיס אני לא יודע מה, מהפייס או לא משנה מה, והוא נהנה מי אחר, הוא לא עשה כלום, הוא לא נתן לו שום דבר תמורת זה. ודבר זה, כן, עכשיו מסביר המהר"ל, כן, והיינו שאמר אשריך בעולם הזה, כי בעולם הזה, למה באמת המשנה אומרת שאדם כזה שנהנה מיגיע כפו, אשריך בעולם הזה, וטוב לך לעולם הבא. למה צריך להדגיש אשריך בעולם הזה? כי כבר בעולם הזה הוא במצב של שלמות. והיינו שאמר אשריך בעולם הזה? כי בעולם הזה הוא מסולק מן החומרי. כלומר, כשאדם חי בתוך העולם הזה, הוא שייך למדרגת העולם הזה. ומה זה מדרגת העולם הזה? מדרגת העולם הזה, מדרגה חומרית. כולם מרגישים חסרים. וכולם רוצים עוד ועוד ועוד, אבל הוא כבר לא, אפילו בעולם הזה הוא כבר לא מרגיש חסר. לכן מה נאמר עליו? אשריך. מה זה אשריך? כבר הסברנו שאשריך זה מלשון מאושר, זאת אומרת שלמות. בעולם הזה הוא זוכה לטעום את טעם השלמות. אשריך זה מלשון מאושר, יש אישור לקיומו כבר בעולם הזה. אדם שהוא כל הזמן חסר, שהוא מרגיש כל הזמן חסר, זאת אומרת שכל הזמן קיומו לא קיום, כי הוא, אני חסר, זאת אומרת, בעצם אני לא חי, אני צריך עוד משהו כדי לחיות. אני צריך את זה כדי שיהיה לטעם החיים, בלי זה אין לי טעם החיים, זאת אומרת, אתה לא חי כרגע, נכון? אם אתה צריך משהו שהוא טעם החיים, זאת אומרת כרגע אתה לא חי. זה בדיוק העניין. אבל לעומת זה, מי שנהנה מיגיע כפו, שהוא שמר בחלקו, כבר בעולם הזה, שעם מדרגה חומרית הוא מרגיש שלם. לכן כתוב אשריך. לכך אשריך בעולם הזה. כן? ודאי. ברור. ברור שקיבוצים זה הרעיון נפלא. אבל כדי למסד חברה כזאת, האנשים צריכים להיות סופר שלמים. הם צריכים לחיות במוסר אלוקי אדיר. ולכן זה לא כל כך החזיק מעמד. כי הרעיון הוא אדיר, אבל זה מחייב כל אחד ואחד להיות אדם ישר ונאמן. ובאותו רגע, מתי זה התחיל להתמוטט כל הסיפור הזה? כשפתאום בתוך המסגרת הזאת התחילו להכניס עניינים חומריים, גשמיים. מיד זה התמוטט. הרעיון כשלעצמו הוא רעיון אדיר. ודאי. קודם כל, הם נדירים. תן לי את השמות. דבר שני, כן, יש לך שמות, אבל זה לעומת מה שהיה המפעל האדיר הזה, היום זה... כן, גם הם בסכנה. הם באמת מחזיקים מעמד בקושי. אני דיברתי עם כמה קיבוצניקים, הם בוכים מרות על מה שקורה. הם עכשיו מבינים שכל מה שהם עשו בעצם זה טעות. במקום ההפך, להעמיק את האידיאליות, אז ניסו להכניס התפרטות, הפרטה, וזה מיד מוטט את הכל. כי באמת מציאות כמו הקיבוץ, זה יכול להיות רק אידיאלי. שכל אחד יעבוד בכל כוחו, והוא תורם לחברה את כל מה שהוא יכול, ואחר כך כל אחד מקבל לפי צורכו. זה מדהים, זה נפלא. לא צריך גמחים ולא צריכים כלום. כולנו עושים חסד עם כולם, ועם עצמנו. זה מדהים. עכשיו צריך גמחים, קופות צדקה, תמיכה, חלוקה, אוכל, מה שאתה רוצה. בקיבוץ מעולם לא היה דבר כזה, לא היה אדם עני. מה? יכול להיות, אתה צודק, שאולי גם זה היה צריך עדיין תיקון. נכון, למרות שהייתה תקופה שקיבוצים מאוד עזרו אחד לשני, והם כתו, נכון, אבל זה גם אולי גם דבר שבהחלט צריך תיקון. שאתה לא יכול רק להיות אליטיסטי, שרק אתה, הקבוצה שלך, אתה עם עצמך. אבל מצד שני צריך להגיד את האמת, שכל הקיבוצים האלה תרמו למדינה תרומה אדירה, בהרבה מסירות נפש, כלומר הם היו אוצר בלום לצורכי הכלל. הם לא רק הסתגרו על עצמם. הייתה תקופה שאף על פי שהקיבוצים היו פחות מ5% של האוכלוסייה במדינת ישראל, התרומה שלהם למדינה הייתה בעשרות אחוזים. אז מה קרה? לא? מתוך שבאמת הם חיו בצורה אידיאלית, הם היו מוכנים להיות הקצינים בצבא, הם היו מוכנים למסור את הנפש ולגור במקומות שאף אחד לא היה מוכן להיות, ולהקים שם התיישבות ולהתמסר לחקלאות בתנאים הכי קשים, בחום, בקור, בסכנות, בגבולות וכו'. אז אתה רואה שזה בכל זאת לא היה סגור על עצמם. כל זאת זה נשאר אידיאליסטי, זה עבד. באותו רגע שהכניסו בזה צורכי הפרט בצורה גשמית, זה התמוטט. זה לא עובד. נו, אין חכם כבעל הניסיון. תגיד לנו, בעל הניסיון.
גם את הקיבוץ ברגע שהפסיק להיות אידיאליסטי. ברגע שההשפעה המערבית, תחרות, האמריקאים נכנסו כאילו, לתרבות, אז אמרתי זהו, בשביל מה?
כן, ברור.
אבל הם גם תרמו למדינה דרך עליית הנוער, דרך...
הם תרומה אדירה. בוודאי, מי שאידיאליסט, הוא לא אידיאליסט חצי, הוא כולו אידיאליסט. או אתה אידיאליסט, או אתה לא אידיאליסט. אם אתה אידיאליסט...
מעורבות.
ברור, כן. בהרבה דברים, תרמו, בכל התחומים, ברור. אין ספק, זה הייתה תרומה אדירה, וצריך באמת להכיר בזה. אבל אין ספק שקיבוץ זה דרך נפלאה לחיות את החיים. יש באיזשהו מקום בעולם שהחליטו, שניסו להקים חברה שוויונית. לא, חברה שוויונית. אתה שמעת על מקום כזה בעולם שניסו להקים חברה שוויונית? כן, ככה קוראים למקום ההוא. שמה, כן. המקום היחיד בעולם שהקומוניסטים הצליחו זה בקיבוצים. כי ברוסיה מעולם לא הצליחו. זהו. למה? כי זה לא בוא נחיה בשוויון. מה נחיה בשוויון? אתה שם יושב לך ואתה נהנה מקופת המדינה ואתה אומר לי צריך להיות בשוויון. אבל במדינת ישראל זה הצליח. זה המקום היחיד שזה הצליח. ברצינות. מה? כי זה מתאים לטבע שלנו. כי אלה שבאמת היו, פעלו, הם פעלו ממש מתוך שאיפות אידיאלי. כן, לחזור, זה לא אתה תגיד ככה, בוא נחזור לשנות ה-50, במדין בעולם זה לא עובד ככה.
יצרו הרעיון, אבל בצורה
מתוקנת. בדיוק, יפה מאוד. אבל אסור לוותר על הרעיון הזה. ודאי שאסור לוותר על הרעיון הזה. מה עושים במשפחה אחת? משפחה זה קיבוץ. אבא עובד כמה שהוא יכול, אמא עושה כל מה שהיא יכולה, וכולם נהנים ואף אחד לא בודק. כמה שעות עבדת היום? 20. וארבע שעות הנותרות, שזה באמצע הלילה, קמתי 10 פעמים. זה פחות או יותר סדר יום של אמא. שיש לה כמה ילדים טובים, ברוך השם. ואתה, אבא, כמה עבדת? בואו נבדוק אם אנחנו עבדנו אותו מספר של שעות. זה לא ככה עובד במשפחה. אף אחד לא עושה חשבון עם אף אחד. משפחה זה קיבוץ. שמים את הכל בקופה אחת. ואחד צריך לקבל הרבה, והשני צריך לקבל מעט. וכשקונים גלידה לילדים, האבא לא צועק, אני לא קיבלתי גלידה. למה קנית רק 5 ארטיקים? ואני? מה, אתה רוצה גם גלידה? כן. זה משפחה, זה קיבוץ. כל אחד מקבל לפי צורכיו. יש ילד אחד צריך לשלם לו שיעורים פרטיים וחוגים ועניינים. מוציאים עליו אלפים כל חודש. ואחר, מה לעשות, מסכן נבח, הוא מצליח בכל. התעודה יש לו 100 בכל. כמה אתה מוציא עליו כל חודש? כלום. כי הולך לבית ספר זה חינם, ואני לא מוציא עליו כמעט כלום. ועליו אני מוציא אלפים. ככה זה קיבוץ אמיתי. ולאט לאט עם ישראל אמור להתרחב למציאות כזאת. שכל עם ישראל יהיה משפחה אחת, וכולם יעשו את הכל בשביל כולם, בלי חשבון. זה אידיאלי מאוד. זה ברור. זה, אתה אומר משהו נוסף. אתה אומר דבר נכון. זה מה שמסביר חובות הלבבות. בשער הפרישות, רבי בחיי אבן פקודה אומר, חייב שבעם יהיו אנשים שיהיו פרושים. מה זאת אומרת? קיצונים בקדושה. כמעט לא אוכלים, כמעט לא שותים. משה רבינו זה הקצה של הקצה. הוא בכלל נפחד מהכל. מהאוכל, מהשתייה, מאשתו, מהילדים, זה קיצוני מאוד. לא שכל אחד עכשיו יכול לעשות כמו. אז הוא מסביר למה. הוא אומר, ברור שזה לא מתאים למדרגה הכללית. אבל כל אחד צריך לקחת מזה פירורים. כל אחד לוקח מזה פירורים. כן? זה כמו בצבא. יפה, בדיוק. נכון. אבל מצד שני, אם אחד מתחיל להגיד, כואב לי פה, כואב לי שם, פה כואב לי פה, זה, ואומרים, תגיד לי, אולי תפסיק כבר להתלונן? אתה רוצה לשפר לסבב הסיבור שמישהו שנתן את החיים שלו? אז אני מבקש ממך, להישאר איך שעה אחת בלילה. אני לא יכול. אתה צוחק על מי? אתה לא יכול להישאר שעה ער בלילה? זה קשה. זאת אומרת, הפרישות הזה שאתה, הפרישות הזאת שאתה מזכיר, היא נותנת לכל אחד קצת. קצת כוח במה שהוא יכול להשתדל. נכון, לא כולם מתאימים למדרגה הקיצונית הזאת. אבל צריך שיהיו כאלה. אבל שלא כול, אבל לא כולם יכולים להיות כאלה. אז מה זה מועיל? זה מאזן. כי יש תמיד בחברה אנשים שנוטים לכיוון ההוא. הברושים האלה הם מחזירים את האיזון לחברה. זה כמו שאדם, מסביר הרב קוק, אנחנו קבעו לנו לצום כמה פעמים בשנה. כמה פעמים? דאורייתא, פעם אחת, כמה פעמים דרבנן. זה טוב. כי אנחנו אוכלים יותר מדי. מדי פעם זה מחזיר לנו את האיזון. אז אתה לא חייב להיות, לאכול כל הזמן כדי לחיות. אפשר לחיות בלי לאכול. אבל אי אפשר עכשיו כל יום לצום. למה יש אנשים שצמים כל יום? זה קיצוני. זה כדי שתלמד שאתה יכול לצום פעם אחת בשנה. טוב, אז בואו נחזור למערל. כן. בבקשה. הבנתי מה שאתה שואל. אתה שואל בקיצור, איך יכול להיות קיבוצניקים שמוצניקים? זה בקיצור. זה מה שאתה שואל. אז אמונה זה דבקות בחיים. זה דבקות בחיים. כמה דבקות? כמה שיותר. לא בכאילו חיים. בחיים על אמת. אז עכשיו צריך להבין שהקיבוצניקים הם באמת היו ואולי עדיין אנשים מאמינים. ברור. אחרת הם לא היו מוסרים את נפשם. רק אמונתם היא חיסתה בעיקר ענייני הכלל, והיא לא חיסתה התיקון הפרטי. זה חיסרון. זה חיסרון. כי זה ברור שכשיש אי שלמות פרטית, סוף סוף זה נותן את אותותיו גם על ענייני הכלל. וגם הפוך. שאדם שהוא בכלל מאוד רחוק משלמות בענייני הכלל, ברור, חתום, אני סוגר עיניים, שגם בענייני הפרט יש דברים לא מתוקנים אצלו. חייב להיות. לא יכול להיות אחרת. אם כן, זה נכון. כיוון שעם ישראל חוזר אחרי 2000 שנה מן הגלות, מצאנו צרות כאלה וצרות כאלה. אנשים שאמרו אחרי 2000 שנות גלות, צריך לעסוק בענייני הכלל, צריך להתמסר לענייני הכלל, צריך לבנות מחדש את האומה, את העם, לבנות צבא, לבנות חקלאות, את עשייה. טוב, ומה עם ענייני הפרט? ענייני הפרט זה יבוא אחר כך. יפה מאוד חקלאות, אבל האם שבת? לא, לא, אין זמן, גם בשבת צריך לעבוד. רק רגע. לא, עזוב, אין לנו זמן עכשיו בשביל ענייני שבת. וצריך לאכול כשר. כשר? אוכלים מה שמוצאים. זה מה יש. זה צד אחד. צד הפוך. יש כאן שאמרו... אנחנו לא יכולים לזוז מתוך 400. בשביל ענייני הכלל, ענייני הכלל. קודם כל תהיה אתה מתוקן, אחר כך אנחנו נדבר איתך על ענייני הכלל. יפה מאוד ללכת לצבא, אבל אולי אתה יכול להתקלקל במשהו. אולי יהיה אוכל לא חלק, גלת קשה. ואז מה יהיה? אתה טיפול. אז ברור שאנחנו בתהליך הגאולה נתקלים בשתי תופעות. שתי התופעות האלה הן צריכות השלמה. איש את רעהו יאמר חזק. מה זאת אומרת? מה שיש לי אני אתן לך, מה שיש לך תיתן לי. זה לא טוב להישאר חסר. לכן אנחנו צריכים לתרום אחד לשני. אין ספק בדבר הזה. אבל זה לא שלא הייתה להם אמונה, ברור שהייתה להם אמונה. הייתה להם אמונה מאוד גדולה. איך מראש יצאו למשימות שהיו נראות בלתי אפשריות? איך יכול להיות? כי האמינו. במה האמנת? תגיד, במה האמנת? אני מאמין. אל תשאל אותי עכשיו במה אני אמין, לא יודע איך לקרוא לזה. ועובדה שהיום כולם מתקדמים. אלה שחשבו פעם שצריך להתעסק רק בענייני הכלל, הבינו שצריך גם לעסוק בתיקון הפרט. ואלה שחשבו שהכלל זה לא דבר, זה לא קיים, זה סתם המצאה, כל אחד צריך רק להיות מתוקן מצד עצמו, הם מבינים היום שלא נכון, חייבים להיות שותפים בבניין הכלל. עובדה שכולם מתקדמים לדבר משותף. יש כאלה שהם כבר מחברים את שתי המדרגות. יש כבר היום בעם ישראל אנשים שהם מתוקנים מאוד גם במדרגה הפרטית וגם במסירות, במסירות נפש לטובת הכלל. יש כאלה. וזה הולך ונהיה יותר ויותר. שמבינים שכל מדרגה תורמת למדרגה האחרת. שלא חייבים להסתגר רק ב-400 של התיקון הפרטי, או שחייבים רק להתמסר לענייני הכלל, עזוב, תסגור את עיניים על המוסריות הפרטית. יש הרבה כבר שבאמת מבינים שחייבים להיות שלמים בכל. ואנחנו לכן עדים לתופעות מפליאות של אנשים שממש צדיקים, חסידים, מדקדקים בכל המצוות, מוסריים מאוד, והם מוסרים את נפשם על הכלל. לא סותר, משלים. והיינו שאמר. מה? מכון מאיר. זה כמעט בסי של התופעה הזאת. מה זאת אומרת? מכון מאיר כל הזמן הוא מכנה רק לזה. כל עניינו זה. לכן הוא נקרא גם מכון מאיר. ברור. ודאי, כל התורה הזאת היא תורה שאכן מעודדת בדיוק את ההבנה הזאת. שחייבים לחבר את העולמות. שכולם צריכים את כולם. ששלמות פרטית ושלמות כללית ושלמות כללית ושלמות פרטית זה תיקונו של עולם. אין דבר כזה אחד בלי השני. ואנחנו רואים שמי שמנסה להישאר בלי הממד השני, הוא נופל. אנשים שהיו מאוד כלליים נפלו. למה? בגלל עניינים של מדרגה פרטית. רואים? אנשים שהיו ידועים, אנשים גדולים, שתורמים לעם, שזה, פתאום יום אחד אתה קם בבוקר, סקנדל. מה קרה? סקנדל. פלוני המפורסם, הידוע, תראה מה שהוא עשה. איך יכול להיות? בן אדם כזה, שכולו מסור לכלל, הוא עושה דבר כזה? כן, כי אי אפשר. שאתה תרצה להיות בונה את האומה, בלי להיות קולט את כל ערכי האומה בתוכך. אני רוצה לבנות את האומה. מצוין. בוא נדבר איתך על האומה. שבת זה האומה? כן. כשרות זה האומה? כן. יושר זה האומה? כן. אמת זה האומה? כן. נו, אז אתה רואה? אם אתה רוצה לבנות את האומה, אתה גם צריך לבנות את עצמך. וגם הפוך. מה, פלוני, זה, מה, איך הוא יכול להיות? זה ידוע. הוא אדם דתי. איך הוא עשה דבר כזה? מסירות נפש. כן. כן.
כשהרבה נסתכל על תקופות מסוימות בהיסטוריה, דווקא שהחילוק הזה דווקא עזר לנו לשרוד. אולי בגלל שאנחנו מסתכלים על היום, אם בגלות למשל, היה כן רק את הפרט.
זה גמרא מפורשת מה שאתה אומר. מאז שחרב בית המקדש, אין לו עולה הקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא 400 של הלכה. האמרה הזאת, אין לו עולה הקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא 400 של הלכה, מי שמפיץ אותה ככה, הוא מטעה. אולי הוא גם טועה, הוא גם חושב שככה כתוב בגמרא, אבל ודאי הוא מטעה. למה? כי לא ככה כתוב. מאז שחרב את המקדש, זאת אומרת, כשהתבטלה המסגרת הלאומית, חיי הכלל, אידיאליות של חיים במדרגה הכי עליונה, אז מה נשאר? נכון, כל אחד צריך להתבצר בתיקון הפרטי שלו. למרות שבתוך זה חי הממד הכללי. כי עם כל התיקון הפרטי וכו', עדיין לא בטלה מאיתנו השאיפה הכללית. רצינו לשוב לארץ, ידענו את ערך הכלל, התפנלנו במניין, רצינו להקים מחדש את המלכות. זאת אומרת, ידענו שסוף סוף זה רק זמני. אז לכן נכון, אתה צודק. מזה אנחנו סובלים. מזה שבמשך 2000 שנות גלות היינו מרוכזים בעיקר בתיקון הפרט. והגאולה מחייבת מעבר. המעבר הוא קשה. והמעבר הזה הוא קשה בשתי בחינות. הוא קשה כי יש כאלה שאמרו, אתם רואים? הגלות זה היה תיקון הפרט. משמע שאם אתה רוצה לצאת מן הגלות, אתה צריך להתנער מתיקון הפרט. והמעבר הוא קשה, כי יש כאלה שלא שמו לב שבינתיים החלפנו סוויץ'. אז הם ממשיכים לחיות רק עם תיקון הפרט. היקח כסף לישיבות. לא נכון? העיקר תורה. אבל צריך תורה, צבא, חקלאות, מדינה וכו'. צריך הכל. בסדר? טוב. והיינו שאמר אשריך בעולם הזה, כי העולם הזה הוא מסולק מן החומרי. כי בעולם הזה הוא מסולק מן החומרי. לכך אשריך בעולם הזה. ואיך יהיה לו בעולם הבא, ששם הפשיטות לגמרי מן החומר, ששם יהיה לו טוב לגמרי, וזהו המעלה העליונה בוודאי. זאת אומרת, אדם כזה שכבר בעולם הזה הוא קנה את המדרגה של התעלות מעל החומריות, שהוא כבר מרגיש שלם ושמח בחלקו, ברור שבעולם הבא עוד יותר טוב, כי שם בכלל אין חומר. כלומר, אם אפילו במציאות החומרית הוא כבר יצליח להרגיש שלם ולא חסר בניגוד למדרגת החומר, כשהוא יגיע לעולם הבא ששמע אין חומר, אז בכלל. לכן, מה כתוב במשנה? אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא. שם יהיה לך טוב באופן מוחלט. ולאל פירשנו גם כן אצל אהוב את המלאכה. ופירוש זה ברור לגמרי בלי ספק, וגם פירשנו למעלה אצל הלווה ולא משלם, כי מי שהוא חסר עד שהוא מקבל, דבר זה יוצא מגדר הפשיטות, הוא לא שייך לאמת השלמה. זה נקרא יוצא מגדר הפשיטות. הוא לווה ולא משלם, אז הוא נשאר חייב. אוי ובוי מי שנשאר חייב. וזה אשר שמח בחלקו אינו חפץ רק במה שיש לו. האדם כזה הוא מדרגת הפשיטות, כלומר האמת המוחלטת. כאשר אינו חסר ואינו מקבל מן אחר, וראוי לומר על זה בוודאי אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא, כי אליו מיוחד העולם הבא, שהוא נבדל מן החומרי לגמרי. כלומר, כדי לקנות את המדרגה המלאה של העולם הבא, הייתה כבר צריך לעשות את העבודה בעולם הזה של התנערות מן התלות. לא להרגיש חסר. ומה מאוד עמקו דברי חכמים שיפליגו בזה בעניין המידה הזאת, ועוד יתבאר בעזרת השם בספר נתיבות עולם בעריכות מאוד, בעזרת השם ויתבאר לך מה שאמר, איזה עשיר השמח בחלקו. מחר בעזרת השם נעסוק במידה הבאה, איזה הוא מכובד המכבד את הבריות. כן, אלמוג.
שאלה פשוטה, כן. בעצם בצורה הכי פשוטה של קריאת המידה הזאתי, בצורה הכי פשוטה אדם בעצם צריך לעשות כל יום לישון, וידע שאיזה טוב שעשיתי את כל הדברים האלה. אלא יש שני מודים.
כן, אדם צריך ללכת לישון בהרגשה שהוא לא היה יכול לקבל יותר ממה שהוא קיבל. כי ממה נפשך? אם הוא יגע, אז הוא עשה את הכל כדי לקבל. ואם הוא יגיע ולא קיבל מה שהוא ציפה לקבל, סימן שהוא לא יצטרך לקבל יותר. וככה כל לילה הוא הולך להירדם בשמחה, וזה מונע סיוטים. להתראות.